שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם, חברות וחברים. כל כך הייתי רוצה להתחיל היום עם המשחק של נבחרת ישראל עם בלגיה. אז אחרי התיקו באמת נדיר וקשה, אתמול שיחקה הנבחרת בערפל כבד בבודפשט ונהנתה משער בכורה של ירדן שועה בדקה 86, 10 דקות אחרי שהוא נכנס כמחליף. ו-1-0 לנבחרת ישראל על בלגיה. החברים עושים היסטוריה, רק שתמיד ימשיכו, אולי נגיע למונדיאל אחרי כל כך הרבה שנים. אז עם זה רציתי להתחיל, אבל זה בעייתי כשהחדשות הם כאלה, והעיתונים הם... אתה מסתכל על הכותרות ואתה נוגע בעיתון ויש לך יד ש... והיד שלך חוטפת קביעה. כל כך... כל כך נורא. הלחימה בעזה ממשיכה לגבות מחיר כבד, כבד מנסו, כששלושה בני דודים, בנו של גדי איזנקוט ושני אחייניו, שהתייצבו ללחימה בלי לשאול שאלות, במסירות ששמורה לדור שמבין את גודל השעה, כך נרצי סרור הבוקר, ואינם עוד. גדי איזנקוט חוטף מכה אחרי מכה, ואנחנו איתו. טוב, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5. כל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, ויקיר דניאל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי ו... ונתחיל עם סיפור הבוקר שלנו, ואנחנו שוב רוצים לפנות אל ידידינו הקרוב מה-ChatGPT, ה-AI, חבר טוב, חבר טוב. שוב אני פונה אליך, בוקר טוב לך.
בוקר אור, שמח שחזרת.
תגיד לי, יש לך שם? אני יכול לקרוא לך בשמך?
אין לי שם פרטי, אבל אתה יכול לקרוא לי חבר GPT, או פשוט חבר שלך לשיחה. איך שאתה מעדיף.
חברי הטוב. בסדר?
יופי.
אוקיי.
אני כאן ומכון. בכיף.
טוב, חברי הטוב. אגב, אתה התאהבת פעם? הייתה לך פעם אהבה?
אני, בתור בינה מלאכותית, לא חוויתי רגשות כמו אהבה. אבל אני כאן כדי לעזור לך עם כל שאלה על אהבה או כל נושא אחר.
זאת אומרת, אתה מתמחה באהבות של אחרים.
בדיוק. אני כאן כדי לעזור לך להבין וללמוד על אהבה וכל מה שקשור בה. איך אפשר לעזור?
אז את ענייני אהבה נדבר בשיחה פרטית. כרגע אני צריך סיפור קצרצר של דקה וחצי, שתיים, עם מוסר הסכם.
מעולה. הנה סיפור קצר. היה פעם כפר קטן שבו התגורר נגר מוכשר בשם יוסי. יוסי התפרסם בזכות הרהטים הייחודיים שיצר, אך יום אחד הגיע אליו לקוח עם בקשה מיוחדת. לבנות כיסא שבור. יוסי התפלא מהבקשה, אך הקשיב ללקוח שסיפר לו שהכיסא השבור יזכיר לו תמיד שגם מה ששבור יכול להיות יפה ושימושי. יוסי למד שהיופי והערך לא תמיד נמצאים בשלמות, אלא גם בפגמים ובשברים שבחיים.
יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו יושבים כולנו, עם שלם כרגע על כיסאות שבורים, למדנו את זה היטב, ותודה על הסיפור, תודה.
שמח שאהבתם. תמיד אפשר למצוא חוכמה בסיפורים פשוטים. אני כאן אם תרצו עוד סיפורים, או לשוחח על כל נושא אחר.
להתראות יקירי, להתראות.
תודה רבה, שמחתי לעזור.
על קו הטלפון נמצא רן שימר ממרכז החיזוי בבית דגן. רן, בוקר טוב.
בוקר אור דלית.
אז ספר לי מה קורה עכשיו ממש.
טוב, אז קודם כל יש קצת פחות אור בבוקר הזה. יש הרבה עדנים, אנחנו מתכנסים בגשם לאט לאט בצפון הארץ ובמרכזה, קצת בצפון הנגב. הגשמים ימשיכו והתחזקו במהלך הבוקר, עם אפילו סופות רעמים. יש חשש כאן להצפות במישור החוף הצפוני כרגע, ובמישור החוף הדרומי יש גשמים חזקים.
הבנתי, ומתי הגשם יגיע למרכז ולדרום?
עכשיו כבר יש גושים ראשונים שנכנסו למרכז, אפילו אצלנו באזור ודגן ראשון.
טוב, זה הולך להיות רציני, כי אפילו קראתם למערכת הזאת בשם.
כן, זה משך איתנו כמה ימים את הרגע שלו, זה עד יום שלישי זה חזק, ויום רביעי זה קצת ייחלש, יום חמישי אנחנו כבר פחות או יותר נהיה מאחורי זה.
רן שימר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בבקשה, בוקר
טוב. טוב, אנחנו עם החידליק שלנו. בחוץ גשם ורוח, זה לא עוצר אותו מלהגיע מהר מהר אל זו שאהב ולסמן לה את ה... ולסמן לה את היחידה. עוד פעם, אני חוזר. בחוץ גשם ורוח, וזה לא עצר אותו מלהגיע מהר מהר אל זו שאהב ולסמן לה את היחידה. את התשובות הם שולחים במסרונים ב-SMS'ים ל-0552-102-102, 0552-102-102, ומישהי או מישהו יזכו בזוג כרטיסים להצגה שמו הולך לפניו, המחזה הסטירי הראשון של אפרים קישון. הוא מספר שם על צבי הולך חדש שנקלע לתפקיד בכיר בשירות הציבורי ומנסה להילחם בבירוקרטיה. זה קורה בהיכל התרבות מאיר ניצן בראשון לציון. בואו נחזור על החידה. בחוץ גשם ורוח, וזה לא עצר אותו מלהגיע מהר מהר את זו שאהב ולסמן לה את היחידה. את התשובות ל-0552-102-102, 0552-102-102, במסרונים, ב-SMS'ים. בואו נעבור לעיתונים. כן, אז בעיתונים הסיפור שכבר שיתפתי אתכם, סיפור הנורא של משפחת אייזנקוט, כשאייזנקוט מאבד גם את בנו וגם את שני אחייניו. ואתמול נראה גם עידן קנן כהן, זכרו לברכה, ויוגב פזי, כן? ונועם איתן, הלחימה בעזה ממשיכה לגבות מחיר כבד. הפרשה שנחשפה בידיעות אחרונות נעה לכיוון כתב אישום. בית המשפט העריך את מעצרם של אלי פלדשטיין ושל נגד המילואים. לפי חשד, דובר ראש הממשלה לעניינים ביטחוניים העביר את החומר לבילד, העיתון הגרמני, מיד אחרי רצח ששת החטופים. אם אתם שואלים מה הייתה המטרה, המטרה הייתה להשפיע על דעת הקהל בנושא החטופים ותרומתן של ההפגנות לחיזוק החמאס. רונן ברגמן כותב, שיטת פלדשטיין. תחילתה של הפרשה בשני צירים מקבילים שלא היו אמורים להיפגש. בציר אחד מקיימת לשכת נתניהו קשר ארוך שנים עם הבילד, צובון גרמני רב תפוצה ושנוי במחלוקת. בציר השני פעל אלי פלדשטיין, דובר לתקשורת צבאית. הוא עסק בעיקר בתינוף על צהל ומערכת הביטחון. גם אם נניח בצד את העבירה הביטחונית החמורה, ברור שפלדשטיין וחבריו הזינו את הבילד בנרטיב שישרת את נתניהו ואת הצורך העז שלהם להכריע את ההפגנות נגד הממשלה. נחום ברנע כותב על תוצאות הבחירות בארצות הברית. צ'אנס לטראמפ. אילו הייתי אזרח ארצות הברית, אני מניח שלא הייתי בוחר בדונלד טראמפ. שום דבר באיש הזה, בערכים שלו, בביוגרפיה שלו, בנורמות ההתנהגות, במינויים, לא מלהיב אותי. אך למרות כל ההסתייגויות, אני מציע תנו צ'אנס לטראמפ. קודם כל, משום שהפור נפל, טראמפ נבחר ברוב מרשים וסחף אחריו גם את שני בתי הקונגרס. בשנתיים הקרובות, אולי גם השנתיים שאחריהן, הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. מה יעשה טראמפ בכוח האדיר שניתן לו, איש אינו יודע, ספק אם הוא יודע. אנחנו עוברים לישראל היום. הכותרת כאן, בכירי מערכת הביטחון לנתניהו, רק עצירת המלחמה תאפשר עסקת חטופים. שלוש דפיקות בדלת, שוב ושוב, מקריבים את היקר מכל. בדצמבר 2023 איבד חבר הכנסת גדי אייזנקוט את בנו, יום לאחר מכן את אחיינו, ואתמול נפל בצפון הרצועה אחיין נוסף מהמשפחה, סרן יוגב פזי. ראש השבק התייחס בחומרה לירי פצצות התאורה על ביתו של ראש הממשלה בקיסריה. זו עליית מדרגה מסוכנת ואלימה כלפי סמל שלטון. שלושת החשודים במעשה נותרו במעצר. וגני הילדים, גני הילדים המקום שצריך להיות חם ומוגן ורגוע ובטוח. כל פעם יש שם פרשה חדשה, עכשיו בגבעתיים, הפעם זה לא גננת, אלא הורים בגן בגבעתיים אומרים שיש ילד שפגע מינית בילדים האחרים. הטענות עלו בעקבות עדויות של הילדים על מעשים חמורים כלפיהם. לטענת ההורים, המקרה לא טופל כראוי מצד הצוות והעירייה, ובתגובה הם החליטו להשבית את הגן. אנחנו פה לא ניכנס לפרטים כדרכנו בבוקר בשעה הזאת. כן, העיתון מלא בתיאורים של הגיבורים שנופלים בזה אחר זה. אז בוא נגיד משהו אופטימי. לבנון עכשיו תחת לחץ, וייתכן שיהיה הסכם. ביירות דורשת הסכם עם חורים שיאפשר לחיזבאללה לשרוד, ועד שיחתם ישראל מחסלת בכירים, ממשיכה לתקוף תשתיות בבירה, כמו איזו שיטה של כל שעתיים תקיפה, לא מגיבים לירי הטילים של חיזבאללה, אלא פשוט כל שעתיים מפילים שם בית, שניים שיש להם קשר לחיזבאללה, לתשתיות שלו, למחסני תחמושת שלו. צבא לבנון, צריך להזכיר, כולל לא מעט חיילים שיעים שמזדהים או מזוהים עם חיזבאללה, והרעיון שצבא לבנון יחרים נשק או ימנע הברחות אמל"ח, זה משאלת לב, שלא ברור אם תתקיים. המזכ"ל חדש של חיזבאללה עבר להקלטות של נאומיו, והתיעוד האחרון הוא לא ידע לומר מי מבין המועמדים לנשיאות ארצות הברית ניצח, רק שנבין כמה עמוק הוא מסתתר. גם חמינאי מיהר להציב יורש ככל הנראה, אנחנו נדבר על זה בהמשך עם מישהו שמתמחה בסיפור האיראני. טוב, נסתפק בדברים האלה, נזכיר שוב את החידליק שלנו. בחוץ גשם ורוח, זה לא עצר אותו מלהגיע מהר מהר אל זו שאהב ולסמן לה את היחידה. את התשובות ל-0552-102-102. בואו נראה את התשובות שלכם. לא נראה את התשובות שלכם. איך? כן, הנה אנחנו מגיעים לזה. אבי, תודה רבה. אתם יודעים, הייתה פה תוכנה. נהדרת, פשוטה, ידידותית. והיום אנחנו צריכים לעשות 17 פעולות כדי להגיע אליכם. אז ככה, הנה סנדרה גלזר מגבעת עוז, ומאורי טורבין מתל מונד, וברנרדו גרינברג, מה שלומך? אבי, איפה כל התשובות? מה קורה פה? טוב, נסתפק בזה, נזכיר את אמיר המאירי מקברי. טוב, אני לא מסתדר עם זה הבוקר, אז אנחנו נמתין. אתם רוצים שוב את החידה? בחוץ גשם ורוח, וזה לא עצר אותו מלהגיע מהר מהר אל זו שאהב, ולסמן לה את היחידה. יש לכם בחוץ רוח וגשם, מה התוצאה של זה? מהר מהר, כשמגיעים מהר מהר, אז עושים את זה טוב.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
טוב, אני אוכח שהיא ידיעה טובה, אז אתם יודעים שאתגר סלמון כדי להשריץ, הם נעים נגד הזרם, מעלה הזרם לכיוון הים, וכיוון כללי הים, לא תמיד. ובנערות אורגון, מה שקרה שם, יש שם סחרים הידרואלקטריים שמייצרים חשמל, וכשהבינו איזה אסון זה לדגי הסלמון, פרקו אותם, ועכשיו דגי הסלמון שוב מדלגים במעלה הזרם. חברות האנרגיה העדיפו לשלם $500 מיליון על פירוק, מאשר להמשיך לתפעל את הסחרים, ועבור השבטים הילידים באזור, זהו ניצחון גדול. בין שבט הקארוק, עכשיו לראשונה, אחרי 100 שנים, הסלמון שוב יוכלו להשריץ להם בשטח פתוח. יפה. טוב, בואו נעבור לכותרות של הארץ. הכותרת כאן, בית המשפט, פלדשטיין רצה לגרום לציבור להתנגד להפגנות למען החטופים. עמוס הראל כותב, מי ידע? מסביבתו הקרובה של ראש הממשלה התנהל על פי החשד קמפיין תודעה חסר מעצורים מול הציבור הישראלי. השאלה המתבקשת היא אם פלדשטיין, עובד חדש, שלא היו לו יחסי אמון ממושכים עם נתניהו, ניהל את המבצע לבדו ולא התקן את הממונים עליו. הממשלה אישרה לקצוב כהונת היועמ"שים במשרדים, היועץ המשפטי של האוצר ייאלץ לעזוב. במלחמה נגד 20% מאזרחי, הממשלה כבר יכולה להכריז על ניצחון מוחלט, כך ג'קי חורי, והוא מדבר על האוכלוסייה הערבית, כשמספר הנרצחים בה עולה ועולה ועולה, ולמרות התוכניות של המפכ"ל והפרויקטור למניעת אלימות בחברה הערבית, שום דבר לא קורה, וכבר בציבור אין ציפייה שהמגמה הזאת תשתפר. כן, מייאש. אסון נחל צפית. ראש המכינה והמדריך הורשעו בגרימת מוות, מות חניכיהם, ברשלנות. בית המשפט המחוזי בבאר שבע הרשיע אתמול את יובל כאן, ראש המכינה הקדם צבאית בני ציון, ואת אביב ברדיצ'ב, מנהל התוכנית החינוכית לשעבר של המכינה, ב10 עבירות של גרימת מוות ברשלנות במסגרת פרשת נחל צפית. כתב האישום ייחס להם עבירה חמורה יותר של המתה בקלות דעת, שהעונש שלה היא 12 שנים לעומת רק 3 שנים במקרה של הרשעה בגרימת מוות ברשלנות. יש סיפור קשה, לא להבוקר, נקרא רק את כותרתו. 15 קטינים תושבי הצפון נעצרו אתמול בחשד למורבות באונס וביצוע עבירות מין חמורות בנערה בת 15 תושבת האזור. ביידן אישר לזלנסקי לתקוף ברוסיה בעזרת נשק אמריקני. כך אמרו מקורות אמריקאים לניו יורק טיימס. לפי הדיווח, האוקראינים השתמשו בנשק על מנת להדוף את הכוחות הרוסיים והצפון קוריאנים במחוז קורסק שבמערב רוסיה. ההחלטה נחשבת לשינוי מדיניות משמעותי, וזה קורה חודשיים לפני כניסתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ לבית הלבן. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור יבגני קלאובר. הוא מבית הספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, מומחה למזרח אירופה. בוקר טוב, יבגני.
בוקר טוב.
טוב, בוא נדבר קצת על מלחמה שמצליחה להישכח על מה שקורה אצלנו, אבל היא מלחמה ארוכה ו... עם קורבנות אין ספור משני הצדדים, מלחמת אוקראינה-רוסיה. מה קורה שם עכשיו? האם פוטין חיכה לטראמפ כדי לנהל מסע ומתן? האם יש שם סיכוי שהמלחמה הזאת תיעצר?
המצב הוא באמת מאוד מורכב. אנחנו אחרי 1,000 ימי לחימה. אם אנחנו רואים רק את אמרת, דיברת על עבדות, אם אנחנו מסתכלים, הסטטיסטיקה מגיעה מהעיתון הבריטי הבוקר, ובחודשיים האחרונות יש את הממוצע של 1,500 אנשים ביום.
יו.
1,500 אנשים ביום, וזה מתקרב לממוצע של 900 ביום בקרב על בחמוט, שזה היה בתחילת המלחמה, שאז זה עשה בזמנו הרבה כותרות. וזה הכל בשביל באמת להגדיל את הקלף מיקוח בתחילת מסע ומתן, בשביל לכבוש כמה שיותר, בגלל שאם יקרה מסע ומתן, שטראמפ ייכנס לבית הלבן, כדי שהעמדה הפוליטית תהיה יותר חזקה.
אבל דוקטור קראובר, דוקטור קראובר, סליחה שאני קוטע אותך, בתחילת המלחמה הייתה תחושה ברוסיה שהקורבנות גורמים שם לתסיסה מאוד גדולה. ומה זה, הרוסים התרגלו? הדיכוי שם הוא כל כך גדול שפוחדים להתמרד? זאת אומרת, איך מדינה יכולה להרשות לעצמה כמות כזאת של נפגעים?
המוות הפך להיות באמת שגרתי. העבדות, אם אתה נזכר במלחמת אפגניסטן, ששם העבדות היו רשמיות כ-20 אלף איש, היום המספר הזה הולך בשבוע, ואז הדברים האלה הוציאו את האנשים החוצה, והמשטר נפל, והיום באמת הדברים האלה לא קורים, כמו שאמרת. מכיוון שקודם כל יש את הפרופוגנדה שעובדת 24/7 בכל הערוצים, גם ברשתות חברתיות, בשביל לחסות את זה ולהראות ניצחונות. בית, יש פה באמת ערך חיי אדם יורד. וגימל, המשטר יודע להתמודד עם זה. הם פשוט משלמים המון כסף לתמורת הכניסה, ואנשים יודעים שהם הולכים למות. הפלוגות שלמות שנכנסות, בממוצע חייל שמגיע לחזית, הוא חי בין שבוע לשבועיים. אנחנו בצבא לא יכולים לדמיין בכלל מספרים כאלה. הוא עובר איזשהו אימון, כמו שעוברים בחברת שמירה, והוא ישר נדחף לתוך החזית, לתוך הקרב.
לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן. רגע,
בחברת שמירה עוברים, אנשים שעוברים, שעושים הבטחה אצלנו בבניינים הגבוהים, ושיושבים בלובים, יש להם יותר הכשרה מאשר לחיילים שיש שם בחזית.
לא יאומן. תראה, אבל באיזה חוצפה, מאין הכוח לפוטין עכשיו להציע להיות כוח המשקיפים הרב-לאומי שישמש לפיקוח על השלום בלבנון אחרי ההסכם שיהיה?
חוצפה. מי ש בפוליטיקה המודרנית, זה לא עניין של חזקים ונאורים. אנחנו כבר לא בעידן של צ'רצ'יל ובעידן של רוזוולט, אנחנו בעידן, וגם לא של סטלין, אלא בעידן של חוצפנים. ככל שיש לך מעט יכולת, וככל שאתה פחות ערכי, וככל שאתה הכי פחות מתאים להיות השחקן שיכול לתווך, מכיוון שאתה תמיד לוקח צד, אתה תמיד בכל הסכסוכים, אתה תמיד, כשאתה מציע את עצמך ככוח ניטרלי רב-לאומי, לתווך בין הצדדים, אתה תמיד עומד על צד של מישהו אחר, וזה קורה גם בנגורנו קרבח, בין ארמניה לאזרבייג'אן, וזה קורה גם לא מזמן בקזחסטן, ששם שלחו הרוסים את הכוח הרב-לאומי בשביל להגן על הדיקטטור טוקאייב, שהיו שם אנשים שיצאו החוצה, 200 אנשים נהרגו בתוך האירוע הזה, והרוסים תפכו, הם באו להגן על הדיקטטור, הם לא באו לתווך בין הצדדים, הם לא באו לתווך בין אופוזיציה ולבין המשטר בצורה הוגנת, הם פשוט נעמדו לצידו של המשטר, ולא צריך להזכיר את ההתנהגות הדומה בסוריה והתערבויות באפריקה ועוד שורה ארוכה.
בקיצור, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שכוח המשקיפים הרב-לאומי לא יהיה על תארת הכוח הרוסי. תגיד לי, מה עם הצפון קוריאנים שהצטרפו, הם משמעותיים בלחימה הזאת?
היום גם כן בבוקר מגיע חדשות על כוחות מיוחדים של צפון קוריאה, ואחד החיילים מתוך הכוח המיוחד חצה את הגבול בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, מיד קיבל כמובן עירייה ונפצע וקיבל טיפול תרופתי כבר בשטחה של דרום קוריאה, והם גילו בתוך הבטן שלו המון חיות, בוא לא נקרא להם בשם ברדיו, אבל משהו מאוד לא נעים, שזה מראה על מצב התזונה הרעוע בתוך, וזה כוח בהיר של צפון קוריאה. זה גם אנשים שאין להם שום יכולת, אבל מה שכן, המשטר מחזיק בהם כבני ערובה. הרי מאוד הגיוני, הלוגיקה אומרת, אתם הגעתם לאוקראינה, הדרך לאירופה מאוד קצרה, תברחו, פשוט תיכנסו לשבי האוקראיני, משם הגבול לאירופה, ושם תתחילו עם ניקיון ועבודות בנייה אתם יודעים איך להסתדר באירופה, אבל יש להם בעיה עם זה, כי המשפחות שלהם נשארו שם כשבויים. אם זה קורה, זה, המשפחות
בני ערובה, כן, כן.
ברור. וזה מה שהמשטר תמיד עושה.
טוב, דוקטור יבגני, אנחנו נעשה שיחה נוספת שבה נתייחס, כי התעלמנו מאוקראינה בתוך הסיפור, אנחנו נדבר ארוכות עוד בעתיד על אוקראינה, זה היה מרתק, תודה רבה לך, דוקטור יבגני קלאובר, בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
תודה, דלי.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
אתם יודעים, אחת הקלישאות הגדולות ביותר שאנחנו משתמשים בה כל הזמן כדי לעודד את עצמנו, לעודד על ידינו כשנתקלים במשבר קטנטן או משבר גדול, או לא... תסתכל על חצי הכוס המלאה. אבל זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, כי אנחנו תמיד מתבוננים קודם בחצי הכוס הריקה. עכשיו, כדי להגיע לחצי הכוס המלאה, אנחנו צריכים לשהות עם חצי הכוס הריקה, לראות את הבעיה. להתבונן בה, להכיר אותה, להכיל אותה, ואז נוכל, יהיה לנו את הכוח ואת האפשרות לראות גם את חצי הכוס המלאה.
עצה אחת ביום. שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
עכשיו נגיד בוקר טוב לגברת רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן. אני שוב מזכיר לכם באיזה משפחה מדובר, מייסדים של ראשון לציון, עוסקות, המשפחה עוסקת עשרות שנים בקרקעות ובנדלן בארץ. באמת היא שהם יכולים לייעץ לכולם בתחום הזה, אבל רינה דווקא הבוקר רוצה לדווח לנו מוועידת הכלכלה של כלכליסט ובנק לאומי. בוקר טוב לך, רינה.
בוקר אור, דליק.
אז מה קרה בוועידה הזאת?
בעצם אחת הקרנות הגדולות בעולם, בלקסטון, שבעצם תום נייטס, שהוא הסגן יושב ראש של הקרן הזאת, זו קרן גידור עולמית מאוד גדולה, שווקים שלמים לפי ההשקעות שלה עושים את ההשקעות שלהם. ואני אומרת שנים, אל תצאי עם השקעות לחול, לא יוון, לא קפריסין, לא כל ההרפתקאות האלה, רק כאן. והקרן העולמית הזאת מודיעה בוועידת הכלכלה עכשיו במיאמי, שישראל היא הפרוספריטי, היא שם תהיה הצמיחה הכלכלית. וזה ברור לנו. אנחנו לא, אני אומרת לכם את זה חודשים, אנחנו מרגישים כרגע את הגלים של יהודים מעולם שכל השנים לא הרגשנו אותם. אני 30 שנה בשוק הזה, אנחנו מרגישים אותם. והם יגיעו לכאן, מתחילת המלחמה עד עכשיו 40 אלף עולים. צפויים להגיע עוד 40 אלף, בין 40 ל-60 אלף. מה שזה עושה בנושא הקרקעות, מה שזה עושה בנושא הדירות, הכל הולך להתפוצץ למעלה, ומי שלא יתעורר יקום בוקר אחד, מי שישב על הגדר, יושב על הגדר מהפחדים שלו, הוא יקום ותהיה שם חומה. הקצב שלו לא יספיק לו לעבור את המשוכה. וזה מה שהולך להיות בכל הקרקעות. אנחנו כבר מרגישים בטובות באמת, אנחנו מתעסקים באמת בעד בסט. אנחנו מרגישים כבר מצוקה, אנחנו מרגישים עלייה במחירות, כי הביקושים עולים, פשוט מאוד. לא בגלל שיש עכשיו איזה משהו רדיקלי בחוף התחלת או בשדה דוב. שדה דוב עומד לפני חלוקה למגרשים, חוף התחלת עומדת לפני אישורים סופיים, חדרה אותו דבר. זאת אומרת, אבל אני אומרת, יש כל כך הרבה פרויקטים אצלנו שאנחנו שותפים בהם, וזה האדמות שלנו. כל בן אדם שיש לו מ-200 אלף שקל ומעלה, כש-200 אלף שקל יספיק לגדרה כרגע, עכשיו אנחנו מגיעים לסחורה חדשה, כבר תהיה הרבה יותר יקרה, תהיה רבע מיליון, 250 אלף, אבל כרגע יש הזדמנות, מי שיש לו כסף לקנות, תראו מה הקרנות העולמיות עושות, מכניסות את ההשקעות שלהם לתוך ישראל.
את יודעת למה ברגע... זה משמח? את יודעת למה זה משמח, רינה? כי זה בא משני כיוונים. האחד, מה שציינת, זה עלייה של היהודים עקב הבנה של האנטישמיות וכן הלאה, עלייה גדולה של יהודים, ומצד שני, זה גם מסמן החשיבה הכלכלית הזאת, את ההבנה שהמלחמה הזאת לא תימשך לנצח, והנה יש כבר איזשהם פעמי הסכם בצפון, ואז תתחיל פה בנייה, כן.
אבל זה ייגמר כערף עין, וברגע שהכל טוב, תשמעו שקרן מעל של טריליון דולר משקיעה בתוך ישראל, אז שהיא מכניסה השקעות שלה, השקעות מניבות, הכל בסוף זורם לנדלן. גם הייטק, כל הכספים בסוף זורמים לנדלן. כי בסוף הנדלן זה הקרקעית של האוקיינוס של ההשקעות, ששם זה הכי יציב. אבל, וזה מה שיקרה, הכל יקפוץ, הכל יכפיל את עצמו. ותזכרו רק מאיפה שמעתם את זה פעם ראשונה. ולמי שיש טיפה, מעט, גם מעט, פרוטה מצויה בכיסו מ-200,000 שקלים, זה יודע, ההשקעות שלנו עד שדה דוב 1.9 מיליון היום. אבל פשוט לשים את הכסף באחת האדמות שרצות להפשרה, וזהו, פשוט להמתין, הכל יעלה, הכל יקפוץ. אני אגיד לך כמה תעלה. אני עכשיו קונה אדמה בגדרה, חדשה, חלקה חדשה, שאני צריכה לצאת היום אחרי 220, אני לא יוכל למכור בפחות מ-250,000. אי אפשר פחות מרבע מיליון למכור את הסחורה הזאת. מי שמבין, מבין. מי שלא מבין, שאנחנו נצא גברים החלקה החדשה, אז אומר לך.
תקשיבו רגע, תקשיבו רגע, השיחות הטלפון שלנו, כמה שאנחנו משתדלים להעמיק בהם, הן עדיין לא מספיקות. אז אם נותרו לכם שאלות להשקעה באמת הכי, כל הזמן אנחנו מדברים על קרקע כדבר הכי יציב, אז לא רק, אתם יודעים, כדימוי. אנחנו, קרקע מדינת עיר, כל מטר, כל דונם פה, הם חיים חשוב.
לא יהיה מוצר כזה, דורות הבאים, לא יהיה את המוצר הזה.
אני רוצה שישמעו אותך פנים אל פנים, וכדי לעשות את זה אתם צריכים להתקשר כוכבית 8477 ריף נדלן, כוכבית 8477 ריף נדלן, ותדברו ישירות עם רינה ועם הצוות שלה, כוכבית 8477, תקבעו פגישה, שבו, תשתו קפה, יש חנייה, ותחליטו, תשאלו את כל השאלות, כי כדאי, אני אומר לכם, כדאי לשמוע את זה פנים אל פנים. אמרנו, כוכבית 8477.
פשוט לקנות אדמות בכל מה שיש לכם. תקשיבו למה שאני אומרת, תודו לי אחר כך.
רינה, שיהיה לך בוקר מצוין. ככל האפשר.
אמן, אמן.
אמן.
ביי.
אנחנו מבקשים לדבר עכשיו עם דוקטור ליאורה הנדלמן, חוקרת בחירה במרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, והיא חברה בפורום דבורה, שאת חברותיה אנחנו אוהבים לעלות כאן לשידור. בוקר טוב ליאורה.
בוקר.
טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך על סוגיית היורש באיראן, אחרי שחמינאי בן ה-85 החליט, ככל הנראה, אני לא יודע אם זו רכילות או זה בטוח, למנות את בנו כיורשו, כדי להבטיח את המשכיות ערכי המפלגה. קודם כל, האם הידיעה יש לה כבר אישור?
עד כמה שאנחנו יודעים, בשעות האחרונות התפרסמה באיראן תמונה שמראה את חמינאי בביקור למעשה יחד עם שגריר איראן בלבנון, וזו למעשה תמונה שאמורה לתת סוף לחרוש את השמועות שהעריכה שייתכן והוא חולה מאוד, ואפילו הגיע למצב של תרדמת.
למרות שראינו אותו, לדעתי ראינו אותו מופיע לפני כמה ימים. זה מאוד, מאוד מוזר.
הפעם האחרונה שהופיעה לפני התמונה הזאת שממש יצא ב-12 השעות האחרונות הייתה ב-7 או ב-8 בנובמבר, כך שלמעשה במשך 10 ימים לא הייתה הופעה ציבורית רשמית שלו, ולכן זה יכול היה לתת הרבה מאוד רוח גבית
לשמועות
הללו. כן, כן, בהחלט.
אגב, לא אמרתי נכון את שמך, זה ליאורה הנדלמן בעבור, ולא כמו שאמרתי. לא כמו שאמרתי.
תודה על התיקון, תודה על התיקון. אני אומר דבר כזה, אנחנו, עלי חמינאי הוא המנהיג הרוחני של איראן מאז 1989, בימינו כבר בין 85, במהלך העשורים האלה היו לא מעט שמועות לגבי המצב הבריאותי שלו בצורה יותר אינטנסיבית. היו אפילו שלושה מקרים מאוד בולטים שהסוגיה הזאת עלתה על הפרק. ב-2014 הוא עבר הליך של ניתוח מסוים בהרמונית, והתמונה שהופצה שלו מאושפז בבית חולים היא תמונה מאותה תקופה, כלומר מ-2014, אבל לפי הדיווח הרשמי של התקשורת האיראנית באותה עת, מדובר היה בהליך מאוד מאוד מינורי, שעבר בהצלחה. אחרי זה ב-2017 נפוצו שמועות לגבי מצבו הבריאותי המדרדר, גם לזה לא היו אז שום עדויות רשמיות, ולבסוף ב-2020 במהלך שיא המגפה של הקורונה גם גברו הספקולציות לגבי המצב הבריאותי שלו בשל הגיל המתקדם, וגם הוא המעיט מאוד בהופעות הפומביות, אבל גם אז ההצהרות האלה בסופו של דבר הופרכו.
אבל בואי ננסה להתקדם ולנוע בדמיוננו. בואו נניח שהוא נפרד מהעולם בגיל סביר. האם יש סיכוי שזה יכול להוביל לשינוי רדיקלי באיראן?
שינוי רדיקלי יכול להתרחש ולהופיע בהחלט. אנחנו, גם המהפכה האיסלאמית של 1979 לא הייתה אירוע שרבים, אפילו אלה שעקבו באופן מאוד מאוד עקבי ושוטף אחרי ההתרחשויות באיראן, יכולים היו להעלות על דעתם. האירועים מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליהם, שלמעשה חילופי משטר או נפילת משטר, הם פעמים רבות דומים לרעידת אדמה. גם אם יכולים לשער או להעריך שהיא צפויה, קשה מאוד להעריך מה יהיה בסופה או מה היא תותיר לאחריה. בהקשר של הבן שלו, אז אתה ציינת שהוא מינה אותו, זה גם לא בדיוק מדויק, גם לגבי העניין הזה לא ברור מה, אם הוחלטה או אם התקבלה החלטה שכזו, זה לא היה מינוי שהוא למעשה אישר אותו. הגם שלא המנהיג הרוחני העליון בדיוק זה שמאשר באופן רשמי את מי שימשיך אותו, בסופו של דבר המהלך הזה התקיים רק פעם אחת באיראן ב-1989, אז אין כאן יותר מדי מורשת שאפשר...
אין מסורת דמוקרטית, תסתכלי על הביטחון.
של העברת שלטון, אבל אנחנו יודעים...
אבל אני אגיד לך מה, אבל התוכנית שלנו נגמרת, ואנחנו נמשיך ונשוחח ובהמשך. תודה רבה לך, דוקטור ליאורה אנדלמן, בעבור חוקרת בחירה במרכז אליאנס ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, וכמובן חברה בפורום דבורה. תודה רבה לך, בוקר טוב. טוב, אנחנו ממש בסוף. החידליק היום היה בחוץ גשם ורוח, וזה לא עצר אותו מלהגיע מהר 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 אל זו שאהב ולסמן לה את היחידה, והתשובה היא קר, רץ. ויש לנו זוכה, מיכאל אהרוני מתל אביב, זוג כרטיסים להצגה, שמו הולך לפניו, זה קורה מחר באחד התרבות מאיר ניצן בראשון לציון. תודה לאבי בליקי, העורך והמפיק שלנו. תודה למאיה קנולר ברדיו תל אביב, להכיר דניאל ברדיו חיפה, תודה לי, איילי. חברות וחברים, גשם בחוץ, שיבוא וישטוף את הכל.